סוכה דף י"ח, מתחילים בעזרת השם, 11 שורות מלמעלה, במילים אמר אביי. בטלה, שאדם מבטל את הזמן, זה דבר נורא והיום. אדם צריך להקפיד מאוד לנצל כל רגע, כמה שהוא יכול. אומר כבוד קדושת האדמו"ר רבי מנחם מנדל מקוצק, זכותו יגן עלינו, הריקנות גרועה יותר מדבר עבירה. ריקנות והליכת בטל אינם גרועים יותר מכל דבר אחר, ומביאים לידי הדברים הפחותים ביותר. ולכן צריך אדם למלות עצמו בדברי חפץ וקדושה, כי בלא זה הרי נתפסים בו דברים אחרים חס וחלילה. את הדברים האלה מביא האדמו"ר בעל הפני מנחם מגור, בשם הרב מקוצק, בספר אוצר דרשות ומאמרים, חלק ג' ענייני בין המצרים, סימן קו"ו. על פי זה מבאר הרב מקוצק את ענייני הסכך של הסוכה. אם יש סכך פסול בסוכה, מתכת, כלים, סדינים, זה פוסל בסוכה רק בארבעה טפחים. ואילו האוויר חמור יותר, הוא פוסל אפילו בשלושה טפחים. זאת אומרת, אם יש לך בסכך רווח שלושה טפחים אוויר, הסוכה פסולה, זה חוצץ. אבל אם יהיה לך שלושה טפחים סכך פסול, אם זה סוכה גדולה, אז זה כשר, זה בטל. רק ארבעה טפחים סכך פסול, או ארבע אמות לפי דעה אחת, רק אז זה סכך פסול פוסל את הסוכה. האוויר מרמז על בטלה, סכך פסול מרמז על דבר עבירה. ומה יותר חמור? אוויר. אוויר פוסל כבר בשלושה טפחים. לעומת זאת, סכך פסול שמרמז על עבירה, פוסל רק בארבעה טפחים או בארבע אמות, לפי שתי דעות. בעניין זה אמר אביי, כל זה דווקא מדובר בסוכה גדולה. אוויר שלושה בסוכה גדולה. אדם יש לו סוכה יותר משבעה טפחים על שבעה טפחים, סוכה מרווחת. יותר מהשיעור המצומצם של הכשר סוכה. והיה לו אוויר שלושה טפחים. זה פוסל, זה חוצץ. מה הוא עשה? הוא מייתו. אם מייתו בסכך כשר, בקנים, אז כמובן שזה מכשיר את הסכך, בוודאי. אבל החיתוש הוא בין בקנים, בין בשיפודים אבימיות. גם אם הוא שם שם סכך פסול, שיפודים של מתכת. זה גם מכשיר את הסוכה. למה? כי כעת אין פה שלושה טפחים אוויר, אלא פחות משלושה טפחים. והסכך פסול שיש פה הוא פחות משיעור של סכך פסול שפוסל את הסוכה. כי אין פה ארבעה טפחים של סכך פסול. אז הסוכה תהיה קשרה, זה דווקא בסוכה גדולה. אבל בסוכה קטנה, שהמידות שלה זה בדיוק שבעה טפחים על שבעה טפחים, אורך ורוחב, אז אם יש פה פחות משלושה טפחים אוויר או סכך פסול, אז אומרים לבוד, לבוד הכוונה שפחות משלושה טפחים, כאילו זה סגור, כאילו הוא לא קיים. ואם כן, אני חושב שיש פה סכך כשר בכל הסוכה, אבל אם יש פה שלושה טפחים, בין אם השלושה טפחים זה רק אוויר, בין אם השלושה טפחים זה גם אוויר וגם, זה כלול מאוויר וסכך פסול, זה פוסל את הסוכה. ולכן, אם הוא מיעט את האוויר שלושה טפחים בסכך כשר, בקנים, אבי מיעוט, כי כרגע אין פה אוויר שלושה טפחים, יש פה סכך כשר חוץ מפחות משלושה טפחים, והפחות משלושה טפחים זה כמו לבוד, זה כאילו זה מלא בסכך כשר. אבל אם הוא מיעט את האוויר בשיפודים, בסכך פסול, אז לא אבי מיעוט. הסוכה תישאר פסולה. כי בפועל אין לנו כאן שבעה טפחים על שבעה טפחים של סכך כשר. יש כאן שלושה טפחים של אוויר וסכך פסול. ובסך הכל מדובר פה על סוכה קטנה של שבעה טפחים על שבעה טפחים. אז אם כן, הסוכה פסולה, כי בשביל שהסוכה תהיה כשרה צריך שיהיה כאן סכך כשר של שבעה טפחים על שבעה טפחים. אחר כך, אחרי שיש לך שבעה טפחים על שבעה טפחים סכך כשר, ויש לך אוויר פחות משלושה טפחים, סכך פסול פחות מארבעה טפחים, אז זה לא פוסל את הסוכה. אבל כל זה כמובן אחרי שכבר יש לנו את השבעה טפחים על שבעה טפחים, שכר כשר. עכשיו, מתי אני אומר שכשיש לי אוויר פחות משלושה טפחים, זה נחשב כמו שזה מסוכח וזה כשר, לפי כל הדעות, הני מילי מן הצד, כשזה סמוך לדופן, בצד של השכח, יש אוויר, ממש סמוך לדופן, אז לפי כל הדעות אומרים לבוד, ואפילו שיש פחות משלושה טפחים אוויר, אנחנו אומרים כאילו השכח נמשך עד הדופן, כי בדופן בוודאי שאומרים את הדין של לבוד, אבל אם יש אוויר פחות משלושה טפחים באמצע השכח, לא סמוך לאחד הדפנות, פליגי בערבה ורבינה, יש ויכוח האם אומרים לבוד באמצע. אחד אמר, יש לבוד באמצע, גם כשהאוויר פחות משלושה טפחים באמצע הסוכה, אנחנו אומרים שזה כאילו סגור, הסוכה תהיה קשרה, ואחד אמר, אין לבוד באמצע. כל מה שאומרים דין לבוד זה רק בצד בסמוך לדופן. מברר את הגמרא, מאי תמא דמנדא אמר, יש לבוד גם באמצע. מאיפה הוא למד את זה? מברייתא שכתובה לעניין עירובין בשבת, נתניה. תורה אוסרת לעשות מלאכה בשבת. וכמו שכבר אמרנו כמה וכמה וכמה פעמים, אחת המלאכות זה הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, ומרשות הרבים לרשות היחיד, או טלטול ארבע עמות ברשות הרבים. אסור לאדם לקחת חפץ ברשות הרבים, לטלטל אותו ארבע עמות בשבת. עכשיו, אם יש מבוי, מה זה הכוונה מבוי? יש, מרשות הרבים יש כניסה לאיזשהו רחוב, לסמטה צדדית, שאם נכנסים מתוך הסמטה, מה רואים? בצד ימין רואים קיר, מקדימה רואים קיר, ובצד שמאל גם כן רואים קיר, ובאותם שלוש קירות יש פתחים. מהפתחים האלה נכנסים לתוך חצרות, שבחצרות האלה יש בתים. המבוי הזה, מכיוון שיש לו שלוש מחיצות, במחיצות יש פתחים, אבל בפועל יש להם דין מחיצה, אז מדין תורה זה נחשב רשות היחיד. ומותר שם לטלטל בלי הגבלה. אבל מכיוון שזה נראה כמו רשות הרבים, כי כל בני החצרות עוברים דרך המבוי לרשות הרבים, תקנו חכמים שיהיה אסור לטלטל 400 באותו מבוי, כדי שלא יבואו לטלטל 400 ברשות הרבים, כדי שלא יבואו לטלטל מהמבוי לרשות הרבים, כי הוא נראה כמו רשות הרבים. אלא אם כן, בפתח שהמבוי פתוח לרשות הרבים, עושים איזשהו היכר, שאפשר לדעת, שעד לכאן זה המבוי, מכאן ועלה זה רשות הרבים. מהו העיקר? אחד מתוך שני דברים. או שמעל המבוי הוא עושה קורה, מעל הקירות של המבוי, או בצד המבוי הוא מעמיד לחי, כזה מין, גם כן קורה, אבל מאונח. הקורה היא מאוזן, מעל מקיר לקיר מעל המבוי. הלחי זה מאונח, זה מלמטה ללמעלה, מין כזאת, כזה מין קנה שהוא נחשב לחי, זה סימן היכר לדעת שעד לפה זה המבוי, מפה זה רשות הרבים. לעניין אותה קורה ששמים מעל המבוי, נשנתה ברייתא דתניא. קורה היא צריכה להיות מעל הפתח של המבוי. מקיר אחד לקיר השני, מעל כל הפתח. עכשיו, קורה שבפתח של המבוי, היוצאה מכותל זה. נאמר, מעל הקיר הימני, מעל הצד הימני של הפתח, יוצאה קורה מלמעלה. ואינה נוגעת בכותל האחר, היא לא מגיעה עד הקיר שממול. זאת אומרת, היא לא מעל כל הפתח. יש אוויר בין הקורה לבין הקיר השני. וכן, שתי קורות, הוא הוציא קורה מעל הכניסה למבוי, מעל הקיר בצד ימין, וגם מעל הקיר בצד שמאל, מעל הכניסה למבוי. אחת יוצאה מכותל זה, ואחת יוצאה מכותל אחר. ובאמצע אינם נוגעות זו בזו. יש הפסק אוויר בין הקורות. אז בשני המקרים, אם האוויר בין הקורה לקיר שכנגד, או בין שתי הקורות, ופחות משלושה טפחים, אומרים שזה סגור, זה לבוד, ואין צריך להביא קורה אחרת. אלא זה נחשב כאילו הקורה היא שלמה מצד לצד, זה כאילו סגור. אבל אם יש הפסק אוויר של שלושה טפחים, צריך להביא קורה אחרת לשים בפתח של המבוי, כי הקורה הזאת פסולה. היא לא מגיעה מצד לצד של המבוי. עכשיו, זה שאפשר לומר לבוד, כשקורה אחת יוצאת מקיר אחד והיא לא מגיעה לקיר השני, זה בוודאי, בגלל שאומרים לבוד בצד, מן הצד. אבל בדין השני, שיש שתי קורות שיוצאות משני הצדדים, ואנחנו אומרים שאם הם פחות משלושה טווחים באמצע, יש רווח פחות משלושה טווחים באמצע, זה נחשב כאילו זה סגור, שאומרים לבוד באמצע, זה חידוש. וזה ראיה לדעה שסוברת שאומרים לבוד גם באמצע. ואידך, הדעה שסוברת שלא אומרים לבוד באמצע, אז איך לעניין קורה כן אומרים שזה נחשב מחובר, כי זה פחות משלושה טפחים, ההפרש בין שתי הקורות, שאני קורות שכל הדין שלהם רק מדרבנן, כי הרי מדין תורה כל המבוי נחשב רשות היחיד, ואין הגבלה לטלטל בו. כל מה שאסור לטלטל זה רק מדרבנן, אז רבנן הקלו שאפשר להגיד לבוד גם באמצע, בקורה שלהם. אבל סוכה, שהחיוב והמצווה היא מהתורה, שם לא אומרים לבוד באמצע. מה הייתה מדמנדה אמר אין לבוד באמצע? מאיפה המנדה אמר, הדעה שסוברת שלבוד אומרים רק מהצד ולא באמצע הסוכה, מאיפה הוא מביא את המקור לדבריו? דתנן. הפסוק אומר, בתחילת פרשת חוקת, ספר במדבר, אומרת התורה, שאם יש כזית מהמת, או כל שכן מת שלם באוהל, שנזכה כולנו לחיים ארוכים, אז כל האוהל נטמע, כל מי שבאוהל נטמע, וכל הכלים שבאוהל נטמעים, כל האוכל וכל המשקה שבאוהל נטמעים, טומאת אוהל. אבל אם יש ארובה שבבית, בגג של הבית פתוחה ארובה, מין חלון כזה בגג, ובא פותח טפח, האמת היא שלגבי הדין שלנו אין הבדל מה הגודל של אותה ארובה. יש ארובה בגג של הבית, יש מין חלון כזה. אז אם הטומאה בבית, לא כנגד אותה ארובה. זאת אומרת, יש מת או כזית מהמת בתוך האוהל. וזה לא כנגד, לא, ואין מעל המת חלון. החלון נמצא בצד. כנגד המת למעלה זה אוהל, זה גג. רק יש, נגיד האוהל, המת בצד שמאל, בצד ימין יש מעל הגג חלון. והמת לא כנגד, לא מעליו החלון הזה, אלא זה שם יותר הצידה, יותר ימינה, על הגג. אז כמובן שכל הבית תמה. אבל רק מה שכנגד הערובה, טהור. אמרנו שהחלון שבגג הוא יותר בצד ימין, אז אם יש על הרצפה איזשהו כלי שכנגדו בגג יש חלון, אז אם כן הוא לא נמצא בתוך האוהל, כי הוא נמצא מתחת לחלון הפתוח, לכן הוא לא נטמע בטומאת אוהל. מה נטמע בטומאת אוהל? כל אלה שנמצאים מתחת לאוהל של המת, אבל אותו כלי שנמצא מתחת לערובה הוא לא בתוך האוהל של המת, כי הוא מתחת לחלון הפתוח, אז הוא לא נטמע. ואם הטומאה היא כנגד הערובה, אם המת אמרנו בצד שמאל ומעליו יש את החלון, וכל המת נמצא רק כנגד הפתח של החלון של הערובה, אז האוהל לא נטמע, אלא הטומאה בוקעת ועולה עד למעלה, עד לרקיע דרך אותה ערובה. מה שכנגד כל הבית כולו טהור, ומה שכנגד הערובה מלמעלה טמא. שאלת השאלה, רגע, אם יש פה חלון סך הכל רוחב של טפח, למה לא נגיד שזה נחשב כאילו החלון סגור? למה לא נאמר לבוד? ואז נאמר שכל האוהל נטמע, למה מה שכנגד החלון, אם יש נאמר כלי טהור על הרצפה בתוך האוהל, שהוא מול, הוא במקביל, שכנגדו בגג יש חלון, יש ערובה, אנחנו אומרים שהוא לא נטמע. למה? הרי החלון הוא בסך הכל רוחב של טפח, אז נגיד כאילו זה סגור, נגיד לבוד. וכן לגבי כשהערובה, כשהחלון נמצא כנגד המת, למה אנחנו אומרים שהטומאה בוקעת ויוצאת דרך החלון ולא מטמאה את כל האוהל? הרי החלון הזה בסך הכל ברוחב של טפח, אז נאמר שזה כאילו סגור ונאמר דין לבוד. למה לא אומרים לבוד? כי לא אומרים לבוד באמצע הגג. ממשיכה המשנה ואומרת, אם אין בערובה פותח טפח, אלא הוא פחות מטפח, גם כן הדין אותו דבר. ההבדל בין אם זה טפח או פחות מטפח, נאמר שם במשנה לעניין אחר, אבל לענייננו אין הבדל. אם אין בערובה פותח טפח, גם אותו דבר. אם התומה בבית, ערובה, החלון הוא לא כנגד המת, אלא הוא ימינה, כמו שאמרנו במקרה הראשון, אז כנגד הערובה, טהור, אם יש כלי על הרצפה שכנגד אותה ערובה, אז מכיוון שמעליו אין גג, אלא מעליו יש את הערובה, את החלון הזה, אז הוא בעצמו טהור. ואם התומה כנגד הערובה, אם נאמר שהערובה, החלון, הוא בצד שמאל, מעל המת, מעל הכזית מהמת, אז אנחנו אומרים שהתומה של הכזית מהמת לא מטמאה את כל האוהל, אלא יוצא דרך אותה ערובה. ומהתומה עד לרקיע, הכל טמא. בכל אופן אבל רואים מפה שלא אומרים לבוד באמצע. כי אם אומרים לבוד, ברגע שיש פה בסך הכל טפח, אז אמור להיות כאילו שהוא סגור. אם יש לי פה ערובה ברוחב טפח, או פחות מטפח כל שכן, אנחנו צריכים להגיד מדין לבוד שזה נחשב כאילו זה סגור, ואז נאמר שיש פה אוהל סגור, אין פה בכלל פתח פתוח. למה אנחנו אומרים שיש פה פתח פתוח? זאת אומרת שבאמצע הגג לא אומרים לבוד. ואידך, זה שסובר שיש לבוד גם באמצע הגג, הוא יאמר שאין קושייה מהמשנה הזאת, כי שני הלכות תומעה, דאך יגמיר אלו. כך קיבלו הלכה למשה מסיני, לעניין תומעה, שאפילו אם זה פחות מטפח או טפח, לא אומרים לבוד, אפילו לא באמצע הגג. ואם נאמר, התומעה היא כנגד הערובה, היא יוצאת דרך הערובה ולא מתמת את כל האוהל, ואם התומעה היא כנגד הגג, אבל יש כלי אחר למטה שהוא כנגד הערובה, כנגד החלון הזה, אז הכלי הזה לא נטמע, כי אין מעליו גג, הוא לא נטמע בתומעת האוהל הזאת. כך קיבלו הלכה למשה מסיני. אבל לא לומדים מפה לעניין לבוד בכל מקום, כי בעניין לבוד בכל מקום, אנחנו כן אומרים לבוד, אפילו באמצע הגג. למדנו במשנה, שאם היה בית, ובאמצע התקרה, שברו את התקרה. אבל מה? הצדדים של התקרה עדיין קיימים. הצדדים של התקרה שסמוכים לקירות עדיין קיימים. אבל האדם בא ושם שכח באותו חלק של אמצע הגג ששברו את התקרה שם. אז אם התקרה שנשארה שלמה בסמוך לקיר, בין הקיר לבין השכח הקשר יש פחות מארבע אמות, אנחנו אומרים שהקיר כאילו עולה עד למעלה, והוא ממשיך עם התקרה שהיא שכח פסול עד השכח הקשר, וזה דופן עקומה. כאילו הדפנות ממשיכים עד השכח, מתחת לתקרה שהיא לא שכח כשר, זה סוכה פסולה, זה נחשב כמו מתחת לדפנות, אבל השכח עצמו הכשר נחשב סוכה כשרה. אבל אם התקרה שנשארה בצידי החדר, בסמוך לקירות, יש בין הקיר לבין השכח הכשר 400 ויותר, אז לא אומרים דופן עקומה, אלא אומרים שיש הסכך הכשר, אין לו דפנות, כי יש מרחק מדי גדול בינו לבין הדפנות, ואנחנו לא יכולים לצרף את התקרה שנשארה בצדדים בתור חלק מהדופן, כי רק עד 400 בין הסכך הכשר עד הדופן, אנחנו אומרים שכאילו התקרה היא חלק מהדופן. אבל כשזה 400 אנחנו אומרים שיש פה הפסק בין הסכך לבין הדופן, אם כן יש פה סכך בלי דפנות, סכך בלי דפנות זה סוכה פסולה. כך למדנו במשנה. בהקשר לזה דרש רבי יהודה בר אילאי, בית שנפחת הגג באמצע הגג, וסיכך בסכך כשר על גביו בתוך אותו פחת שנפחת, הסוכה תהיה כשרה. מתי? יש 400 בין הסכך הכשר לבין הדפנות, אין 400. אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי, רבי פרש, באיזה מקרה מדובר? לא תמיד הסוכה תהיה כשרה. כך פירש אבא. כך פירש רבי יוסי, אביו של רבי ישמעאל ורבי יוסי. אם יש מהסכך ועד הדופן של הבית שיעור של 400, שהרוחב של התקרה מהסכך עד הדופן, עד הקיר של הבית הוא 400, כבר לא אומרים מה שנקרא דופן עקומה, שכאילו הקיר מתחיל למטה, עולה למעלה, ואז הוא פונה כמו צורה של ריש לכיוון הסכך הכשר. כי אם זה 400 לא אומרים את הדין הזה, מה שנקרא דופן עקומה. ולכן הסוכה תהיה פסולה, רק אם יש התקרה שבין השכח הקשר לבין הדופן זה פחות מ-400, אז הסוכה תהיה קשרה, כי אנחנו אומרים דופן עקומה, אנחנו אומרים שהקיר של אותו בית עולה מלמטה עד ללמעלה, ואז הוא פונה כמו צורה של ריש לכיוון השכח הקשר, וכל הכל זה נחשב כמו דופן עקומה, שכאילו מתעקמת עד השכח הקשר. כמובן שמתחת לתקרה זה יהיה סוכה פסולה, אבל כי זה כמו מתחת לדופן, אבל במקום של השכח הקשר, שם זה נחשב סוכה כשרה. אגב זה, שרבי יהודה בר אילאי אמר דין, ואמר לו רבי ישמעאל ברבי יוסי, תפרש את דבריך. מביא הגמרא עוד דבר שדרש רבי יהודה בר אילאי. יש סוג של דגים קטנים שנקראים אברומה. יכול להיות בדגים, שהם בולעים כל מיני דגים קטנים, דגיגים קטנים, שהם דגים טמאים, שהם אסורים באכילה. ולכן יהיה אסור לאכול את הדגים האלה. כי בתוך כדי שהוא אוכל את הדג הכשר, הוא כבר אוכל גם דגים שאינם כשרים. אבל המין דגים קטנים שנקרא אברומה, שריה. מותרים הדגים האלה באכילה. זה דגים כשרים. למרות שיכול להיות שהם בולעים דגים טמאים, ואי אפשר להבחין בדגים הטמאים האלה, כי הם מאוד מאוד קטנים, בכל זאת זה מותר באכילה אותם דגים. יכול להיות שבן אדם אוכל שרצים. למה זה מותר? אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי, רבי, פרש את דבריך, באיזה מקרה מותר לאכול את אותו הברומה? כך אמר אבא, כך אמר אביו של רבי ישמעאל ברבי יוסי, שזה רבי יוסי, רבי יוסי בר חלפתא. תלוי איפה הדגים האלה נמצאים. של מקום פלוני אסורה באכילה, כי שם גדלים שרצים, והדג הברומה יכול להיות שהוא בלע את השרצים האלה, וכשאתה אוכל את הברומה אתה בעצם אוכל גם את השרצים האלה, והשרצים האלה הרי אסורים. אתה לא יכול לראות את השרצים, הם לא ניכרים, אתה לא יכול להפריש אותם. רק הברומה של מקום פלוני מותרת. יש נער מסוים ששם לא גדלים אותם שרצים טמאים. אז לכן הדגים שם, הקשרים, אפשר לאכול אותם, כי בוודאי שאין בהם את השרצים האלה, כי הנער הזה לא מגדל את השרצים האלה. כי הדאמר אביי, שבאותם נערות שלא גדלים שרצים שאסורים באכילה, מותר לאכול גם דגים כאלה שאפילו אם יש בהם שרצים, אתה לא רואה את השרצים. כי אתה יודע שהנער הזה אין בו שרצים, הוא לא מגדל שרצים. לכן, אי צחנת, שזה סוג של דגים קטנים, של מקום שנקרא דבב נערה, של מקום שנקרא בב, הנער שנקרא בב, הדגים האלה שריה. אפילו שצחנת שגדלה בנערות אחרים אסורה באכילה, למה? כי יכול שיש בשרצים כאלה קטנים שאתה לא יכול לזהות אותם, שהם שרצים אסורים, והם נדבקים באותה צחנת ואתה לא יכול לזהות אותם, אתה לא יכול להפריש אותם כי הם לא ניכרים, אבל את אותה צחנת שנמצאת במקום בנער שנקרא בב, את הצחנת הזה אפשר כן לאכול. מה איתה? למה מותרים הדגים של הנער בב? אי לימה משום דרדיפי מאיה, אם תרצה לומר כי המים בנער הזה זורמים מאוד מהר בנער בב, והי דג תמה, אותם שרצים, הדגים הטמאים האלה, כיוון דלת לאיכות השדרה, לא מציקיים, הם לא יכולים לעמוד בזרימה של הנער הזה. אז לכן, אותה צחנת, אין בה את השרצים, כי השרצים לא מסוגלים לעמוד באותו נער. שאלת השאלה, זה לא יכול להיות שזה הסיבה. והכחזינן דקאי, אנחנו רואים שהדג התמה הזה, בנערות אחרים, אפילו שהם זורמים בזרימה חזקה כמו בב נערה, כן מסוגלים לשרוץ שם אותם שרצים. אז אולי נחשוש שגם בבב נערה שורצים אותם שרצים, ויהיה אסור לאכול את אותו דג שנקרא צחנת. אלא, נפרש שהסיבה שהדג התמה לא יכול להתקיים בנער שנקרא בב, משום דמליחי מאיה, והי דג תמה, כיוון דלטלי קילפי, מכיוון שאין לו קסקסים, לא מצי קאי, הוא לא יכול לעמוד במים מלוכים, זה גם לא הסיבה. למה? והכחזינן דקאי, רואים שדג תמה כן יכול לחיות במקום שיש בו מים מלוכים. אלא, מה באמת הסיבה? שאותם דגים טהורים שנמצאים בנהר שנקרא בב, מותרים באכילה ולא חוששים שיש בהם את אותם שרצים, שאם היה בהם את השרצים האלה לא היה אפשר לזהות אותם מרוב שהם קטנים, מה הסיבה שלא חוששים שיש את השרצים האלה? כי נהר בב, משום דלא מרבה, תינאיו, עתיד של נהר בב, לא מגדל דג טמא, הוא לא מגדל שקצים ורמסים. לכן, לא חוששים שאותה צחנת, אותם דגים טהורים, יש בהם שרצים ורמסים, אם הם נמצאים בבב נהרה, כי בבב נהרה לא מצויים אותם שרצים. אתה לא צריך לחשוש שיש שרצים כאלה, זה היה בעבר. אמר אבינה, והעידנה בזמננו, כבר אסור לאכול את הדגים של בב נהרה, את אותם צחנת של בב נהרה, למה? דשפחי נהר איתן, ונהר גמדה לאטה. לתוך נהר בב נשפחים מים מנהר איתן ונהר גמדה, ששם יש דגים טמאים, שם כן יש שרצים, והשרצים האלה נשפחים גם לנהר בב, אז אם כן, הנהר הזה כבר כן שורץ שרצים, אז הדגים צחנת אסורים באכילה, כי חוששים שיש שם את השרצים האלה, ואי אפשר לזהות אותם מרוב שהם קטנים, לכן הסיר הזה אסור באכילה. במשנה למדנו שאם יש חצר, שבשלושה צדדים של החצר, בצורה של חטא, יש בתים. וכניסות של בתים שיוצאים בני הבתים אל החצר. ומעל אותם כניסות יש מין גגון כזה. זאת אומרת שבעצם יש גג מסביב לכל החצר, על אותם בתים. אז אם הגג הזה הוא פחות מ-400, אנחנו אומרים שאפשר לסכך מעל הגג הזה, מעל אותו אכסדרה כמו שזה נקרא, והסוכה תהיה, ויהיה שם סוכה כשרה. למה? כי אנחנו נשתמש עם הקירות של הבתים, כאילו עולים מלמטה למעלה, ואותה אכסדרה משמשת כדופן עקומה, כאילו הדופן מתעקמת בצורה של ריש לכיוון הסכך, לכל השלושה כיוונים, ואז בעצם יש פה סכך כשר, עם דפנות כשרות, והסוכה בהם, מתחת הסכך כשר, תהיה סוכה כשרה. מהדין שאמרנו שנקרא דופן עקומה, שהקירות של הבתים שסביב החצר עולים מלמטה למעלה, והגג של האכסדרה זה הדופן העקומה, שכאילו הקירות פונות לכיוון הסכך, מתעקמות ומגיעות עד לסכך, מדין דופן עקומה. אבל אם האכסדרה רחבה 400, שאז כבר אי אפשר להגיד דופן עקומה, אז אם שכחו מעל האכסדרה, הסוכה תהיה פסולה. למה? כי זה סכך בלי דפנות. סכך בלי דפנות פסול. מביאה הגמרא איתמר שיש מקרה שמסיכך על גבי אכסדרה, אפילו שהאכסדרה רחבה 400, הסוכה תהיה קשרה. באיזה מקרה? שיש לה פצימין. פצימין הכוונה עמודים. דהיינו, יש את הבתים מסביב החצר, ומסביב גם כן יש כאלה מין כזאת אכסדרה. עכשיו, אותה אכסדרה זה מין גגון כזה, שהוא בסמוך לקיר, מסביב כל החצר, דיינו, יש את הצורה של חטא של הבתים מסביב לחצר, ויש גם כן גג בצורה של חטא מסביב כל החצר, מעל הצידי החצר, מסמוך לבתים, זה נקרא אכסדרה. אם היא רחבה 400, אבל מה? מצד אחד יש את הקיר, מצד אחד של האכסדרה יש את הקיר של הבית, אבל מצד שני של האכסדרה שפונה לחצר, יש עמודים כאלה. ובין עמוד לעמוד יש פחות משלושה טפחים, אז זה נחשב כאילו זה סגור שם. אז אם כן, אם אני מסכך מעל האכסדרה כזאת, מבחינתי יש לי פה שלושה דפנות כשרות, למה? כי הרי יש לי עמודים, ממש בסמוך לסכך, בקצה של האכסדרה לכיוון הסכך, ובין עמוד לעמוד יש פחות משלושה טפחים, זה נחשב שהעמודים האלה סגורים לגמרי, מחיצות קשרות לכל דבר, לכן הסוכה תהיה קשרה. אכסדרה שיש לה פצימין אם הוא סיכך על גבה קשרה, אבל אכסדרה שאין לה פצימין, והיא ברוחב של 400, אביי אמר בכל זאת הסוכה תהיה קשרה. חידוש, במשנה אמרנו שהסוכה תהיה פסולה, ורבא אמר הסוכה תהיה פסולה. מה הסיבה שאביי אמר שהסוכה תהיה קשרה? הסיבה היא אמרינן, חידוש גדול, פי תקרא יורד וסותם. מה הכוונה? הרי אותו גגון שיש פה מסביב החצר, שהוא בעצם הוא בנוי על גבי הקירות של הבתים, בצורה של חטא כזאת, הרי הקצה של אותו גגון, רש"י לומד שמדובר שהוא גבוה טפח, הוא רחב טפח. אז בעצם יש פה פי תקרה. אני אומר כאילו פי התקרה נמשך כלפי מטה, כמו גוד אחית מחיצתה. יש הלכה למשה מסיני, שאם יש לי מחיצה למעלה, אני כאילו מושך את המחיצה מלמעלה כלפי מטה. כך לומד רש"י. אני אומר כאילו העובי, הפי תקרה שיש לי, הרוחב של הגג, בקצה של הגג החיצוני לכיוון החצר, העובי של הגג הוא כאילו יורד וסותם. פילי פלאים. כאילו שיש שם הרי עובי של טפח, כאילו פשוט אנחנו מושכים את הטפח הזה כלפי מטה, כאילו יש פה מחיצה עד למטה. ככה מחדש הבאי. ואם כן, בעצם יש פה הרי גג, כל השלוש דפנות, אנחנו אומרים בכל שהקצה של הגג כאילו נמשך כלפי מטה, אתה שם את הסכך מעל הגג הזה, מעל החסדרה הזאת, אז יש פה סכך ויש פה גם מחיצות. מה המחיצות? אותה פי תקרה יורד וסותם של הקצה החיצוני של הגג, של החסדרה, הוא כאילו נמשך כלפי מטה לכל השלושה כיוונים. ומעל זה יש סכך, יש לי פה גם שלושה דפנות וגם סכך. חידוש עצום. רבא אמר, הסוכה פסולה, לא אמרינן, פי תקרא יורד וסותם. בהמשך הגמרא תשאל, אם אומרים פי תקרא יורד וסותם, אז למה במשנה אמרנו, שאם אדם סיכך על גבי אכסדרה, והרוחב של האכסדרה הוא יותר מ-4 אמות, מכיוון שלא אומרים דופן עקומה, יש פה הפרש של 4 אמות בין הסכך לבין הקירות של הבתים, אמרנו שהסוכה תהיה פסולה. מה תבאר? שדובר פה שהוא שם את הסכך באותו גובה של הפי תקרה. אז אם כן זה לא בולט כאן הפי תקרה, כמו שנראה מיד בהמשך. אמר לי רבא שסובר שלא אומרים פי תקרה יורד וסותם, לאביי, לדידך דאמרת פי תקרה יורד וסותם, אתה סובר? שהעובי של התקרה כאילו יורד, כאילו נמשך, זה כאילו דופן עד למטה. אז אם כן, אפילו בסוכה קשרה, שיש בה שלוש דפנות וסכך, והפחית דופן האמצעי. עכשיו יש רק שתי דפנות, זה כנגד זה, דופן אחד במזרח, דופן אחד במערב, הדופן הצפוני למשל נפל. אז מה תגיד? שהעובי של הסכך או של הקורות שעליהם יש את הסכך הוא כאילו יורד וסותם ואז יש לך דופן שלישי גם כן? אמר לי, ענה לו אביי, לא. בודין הלך באי, סוכה כזאת, אני גם מודה שלא אומרים פי תקרא יורד וסותם. למה? דאב עלי כמבוי מפולש. זה כמו מבוי שפתוח משני הצדדים שלו ואנשים עוברים מצד לצד, חוצים אותו. אתה לא יכול לומר שיש פה מחיצה אם אנשים כל הזמן עוברים שם. זה עשוי לבקיעת רבים כמו שזה נקרא. מתי אני אומר פי תקרא יורד וסותם? כשזה מקום שאנשים לא כל כך הרבה עוברים שם. אבל אם כל הזמן אנשים עוברים שם, אתה לא יכול להגיד שיש פה מחיצה. אני לא אומר פי תקרא יורד וסותם כשזה פתוח משני הצדדים. מתי אני אומר פי תקרא יורד וסותם? כשזה חצר שסגורה משלושה הצדדים ואנשים כמעט לא עוברים בשטח. של הפה, של האכסדרה הזאת, מה שהזכרנו קודם. אז אני אומר, פי תקרא יורד וסותם. אומרת הגמרא, יש פה הרי ויכוח, אם אומרים פי תקרא יורד וסותם או לא. בין אביי לבין רבא. למה? אביי ורבא, בפלוגתא דרב ושמואל כמפלגי. הרי כבר יש ויכוח בין רב לבין שמואל, האם אומרים פי תקרא יורד וסותם או לא. דאיתמר, אכסדרה שנמצאת בבקעה. אכסדרה זה הכוונה, שיש ארבעה עמודים, וכל הארבעה זוויות, ומעליהם יש גג. אבל אין דפנות. הגג הזה הוא בעובי של טפח. לפי איך שרש"י מבאר. יש ויכוח רב ושמואל, האם אני מחשיב את העובי של הגג, כאילו פי תקרה יורד וסותם לכל הארבעה כיוונים, וכאילו יש פה ארבעה דפנות. רב אמר, מוטל טלטל בכולו, לעניין שבת. בשבת, מותר לטלטל בלי הגבלה רק במקום של רשות היחיד, שהוא מוקף מחיצות, אבל מקום שהוא רשות הרבים, או אפילו אם הוא לא רשות הרבים, רשות שנקראת קרמלית, בקעה בדרך כלל זה קרמלית, שמדרבנן אסור לטלטל שם 400, אז אסור לטלטל יותר מ-400. כאן, כשיש לי בבקעה הזאת, שאסור לטלטל בה יותר מ-400, אבל יש לי אכסדרה, 4 עמודים ומעליהם גג, בעובי טפח לפי דעת רש"י. האם אני אומר שהעובי טפח הזה כאילו נמשך כלפי מטה בכל 4 צדדים, ואז יש פה 4 מחיצות, או לא? רב אמר, כן, יש פה 4 מחיצות, אומרים פי תקרא יורד וסותם, מוטל טלטל בכולו, דאמרינן פי תקרא יורד וסותם. ושמואל אמר, מה פתאום? מבחינתי אין פה מחיצות, לכן זה כמו כל בקעה, אין מטלטלים בה אלא ב-400. אני לא אמרינן פי תקרא יורד וסותם. לכאורה הוויכוח בין אביי לרב, אז אותו ויכוח כמו רב ושמואל, הם אומרים פי תקרא יורד וסותם או לא. אומרת הגמרא, אליבא דשמואל, שהוא אומר שאין פי תקרא יורד וסותם באכסדרה, כולה אלמא לא פליגי, שוודאי רק רב הסובר כמו שמואל. אביי לא יכול לסבור כמו שמואל. כי אם באכסדרה, בבקעה, אם באכסדרה בבקעה סובר שמואל שלא אומרים פי תקרא יורד וסותם, למרות שהגג הזה מיועד לתוך האכסדרה. ואם כן, אם אני הייתי אומר פי תקרא יורד וסותם, לאיזה, לצורך מה אני אומר שכאילו יש פה מחיצות? בשביל המקום שמתחת לאכסדרה בעצמה. בכל זאת אני לא אומר פי תקרא יורד וסותם. אז כל שכן, חצר שיש מסביב אכסדרה, בוודאי שלא נאמר פי תקרא יורד וסותם, כי לצורך מה נעשתה האכסדרה הזאת? לצורך הבתים שמסביב, ולא לצורך החצר שבאמצע. אז אם כן, אם אני אומר פי תקרא יורד וסותם, זה אמור להיות יורד וסותם לאכסדרה, לכיוון הבתים, לא לכיוון החצר. אז כל שכן שלא נגיד פי תקרא יורד וסותם לפי דעתו של שמואל. אז בוודאי חולק על שמואל. זאת אומרת, ודאי שאביי לא יכול לסבור כמו דעתו של שמואל. כי אביי שאומר פי תקרא יורד וסותם אפילו לעניין חצר המוקפת אכסדרה, אז כל שכן שהוא יגיד באכסדרה בבקעה שאנחנו אומרים פי תקרא יורד וסותם. כי פליגי הוויכוח בין אביי לרבה, אליבא דרב. זאת אומרת, לא רק אביי חייב להיות שהוא סובר כמו רב, שרב אומר שאומרים פי תקרא יורד וסותם לגבי אכסדרה בבקעה, ואביי אומר שאומרים פי תקרא יורד וסותם בחצר המוקפת אכסדרה, אלא גם רבה יוכל לומר אני סובר כמו דעתו של רב. אביי ברור למה הוא סובר כמו דעתו של רב, כי הוא אומר פי תקרא יורד וסותם לעניין חצר שמוקפת באכסדרה, אז כל שכן שהוא יגיד את זה לעניין אכסדרה בבקעה, שאם נאמר פי תקרא יורד וסותם זה בשביל מתחת לאכסדרה, מתחת לגג. אז ודאי שנאמר פי תקרא יורד וסותם, ודאי שנאמר שהגג ישמש מחיצות לעצמו, הפי תקרא שלו ישמש מחיצות לשטח שמתחתיו. אם אנחנו אומרים פי תקרא יורד וסותם בחצר, שבה אנחנו משתמשים בפי תקרא שיחשב כמו מחיצה לחצר, אז כל שכן שנאמר פי תקרא יורד וסותם למתחת האכסדרה בעצמה. כי החצר זה מחוץ. בעיקרון האכסדרה הזאת היא לא מיועדת בשביל החצר. היא מיועדת בשביל הבתים. שיהיה גגון כזה בסמוך לבית. שזה האכסדרה בחצר. חצר המוקפת האכסדרה. בכל זאת אומר אביי, שאומרים פי תקרא יורד וסותם, שזה ייחשב מחיצות החוצה לכיוון החצר. אז כל שכן שהפי תקרא יורד וסותם ייחשב מחיצות פנימה, כשיש לך אכסדרה בבקעה ואתה רוצה שהפי תקרא יורד וסותם, ייחשב כאילו יש מחיצות לאכסדרה כדי שיהיה מותר לטלטל בתוך אותה אכסדרה. ורבה, שבסוכה, כשיש לך חצר המוקפת החסדרה, הוא אומר שלא אומרים שהפיתקרה יורד וסותם, כדי שיחשב שיש לך מחיצות כלפי החצר, החוצה לכיוון החצר. אמר לך, אבל למה שרב אומר לעניין שבת אני מסכים איתו. עד כאן לא אמר רב הטעם, בהחסדרה בביקה שאומרים פיתקרה יורד וסותם, אלא דמחיצות, אם אנחנו אומרים שיש פה פיתקרה שהופך למחיצות, למה מיועדות המחיצות האלה? למתחת ההחסדרה. להחסדרה עוד אבידי. אז בזה אני מודה שאומרים פי תקרה יורד וסותם. מה שאמרתי לעניין סוכה שלא אומרים פי תקרה יורד וסותם, אבל לאחה, דלב לאחי אבידי, התקרה לא נעשתה בשביל החצר, היא נעשתה בשביל הבתים. אז איך אתה רוצה להשתמש עם מחיצות של פי תקרה בשביל, בשביל הסוכה שנמצאת בחצר? בזה אני סובר שלא אומרים פי תקרה יורד וסותם, יכול להיות שרב בעצמו גם כן לא יסבור שאומרים פי תקרה יורד וסותם במקרה כזה. כמו שאמרנו, לכאורה מדברי המשנה קשה על הבאי. איך אתה אומר שכשיש לך חצר המוקפת אכסדרה, אפילו אם האכסדרה היא רחבה 4 אמות, אנחנו אומרים שאם סיכך מעל גבי האכסדרה, הסוכה תהיה קשרה, כי אומרים שפי התקרה של האכסדרה יורד וסותם. הרי במשנה לכאורה מפורש כתוב אחרת, תנן וכן חצר המוקפת אכסדרה עם רחבה 4 אמות, הרוחב של האכסדרה, של הגגון הזה, שמסביב לחצר, אנחנו אומרים שאי אפשר לנצל את הקירות של הבתים שמסביב לחצר. למה? מכיוון שיש מרחק מדי גדול בין הסכך לבין המחיצות האלה, לבין הקירות האלה, כי האכסדרה רחבה 400, ואי אפשר להגיד דופן עקומה כמו שזה נקרא. אבל זה קשה על הבית, והמי, גם אם אני לא יכול להשתמש עם הקירות של הבתים, אני יכול להשתמש עם הפי תקרה של האכסדרה בעצמה. נימה, פי תקרה יורד וסותם. תרגמה רבה, שהוא חולק על הבאי. לפי דעתו, באמת לא אומרים פי תקרה יורד וסותם, הוא בא לעזור להבאי. אני בדה הבאי, יש לא יקשה על הבאי מהמשנה, והוא אומר, בדרך, אם יש פי תקרה באמת, זאת אומרת, אם שמת שכך מעל גבי אותה אכסדרה, והאובי של הגג של האכסדרה, אתה רואה אותה מתוך הסוכה, אז אני אומר שהפי תקרה יורד וסותם כאילו שיש פה דופן. אבל כאן מה מדובר? כשישווה את קירויו. דהיינו, יש לך את הגג, הסכך הוא שם באותו גובה של הגג. זאת אומרת, יש לך את האובי של האכסדרה, המשך של האובי של האכסדרה זה הסכך. הוא לא שם את הסכך מעל האכסדרה, אלא בשווה לאכסדרה. אז אין פה פי תקרה, זה לא ניכר פה הפי תקרה, לכן זה לא יורד וסותם במשנה. כל מה שלמדנו עד עכשיו, ככה בסורה מתני להשמטה באי לישנה, בלשון הזאת. שמה? שאם יש לנו פה חצר מוקפת בבתים, קודם כל בשלושה צדדים, ובקיר של הבתים יש מין גגון כזה מסביב הקיר, שלושת הקירות, שזה נקרא אכסדרה. אז אם יש לנו עמודים, זאת אומרת, מצד אחד האכסדרה זה הקיר של הבתים והפתחים של הבתים, ומצד השני של האכסדרה לכיוון החצר יש עמודים, שבין עמוד לעמוד יש פחות משלושה טפחים, אמרנו שכולם עמודים שאפשר לשים סכך מעל גבי אותה אכסדרה בתוך אותו חצר, והחצר כולה יכולה להיות סוכה אחת גדולה. למה? מה ישמשו הדפנות של הסוכה? אותם עמודים שיש בקצה החיצוני של אותו גגון של אותה אכסדרה. אנחנו לא יכולים להשתמש עם הקירות של הבתים, כי האכסדרה רחבה 4 אמות, ואם כן יש הפסק בין הסכך לבין הקירות של הבתים, אבל אני משתמש עם אותם עמודים שיש בקצה השני של האכסדרה לכיוון החצר, ומכיוון שהמרחק הוא פחות משלושה טפחים בין עמוד לעמוד, אני אומר שבעצם זה נחשב כמו שהוא סגור, כמו שיש פה שלוש קירות סגורות. והוויכוח בין הבאי לבין רבה, זה כשאין לי עמודים בקצה החיצוני של אותו גגון, של אותה אכסדרה. רק מה? אני מעוניין להשתמש עם האובי של הגג של אותה אכסדרה, כאילו יורד כלפי מטה וסותם. הבאי אומר פי תקרה יורד וסותם, ורבה אומר שלא אומרים פי תקרה יורד וסותם. ולכן הסוכה תהיה פסולה. ככה למדו בסורה. בפומבדית המתני, את המחלוקת הבאי ורבה לעניין אכסדרה באופן שונה. סיכך על גבי אכסדרה שאין לה פצימין, שבלשון של סורה אמרנו שבזה הוויכוח, בלשון של פומבדיתא לדברי הכל פסולה. לא אומרים פי תקרה יורד וסותם. מתי הוויכוח? כשיש לה פצימין. כשיש בצד אחד של אותו גגון יש את הקיר של הבתים, ובצד השני שפתוח לחצר יש עמודים שיש מרחק בין עמוד לעמוד פחות משלושה טפחים, יש ויכוח אם זה נחשב קיר או לא לפי פומבדיטה. מה הוויכוח? אביה אמר כשרה, רבה אמר פסולה. למה אביה אמר כשרה? אמרינן לבוד. המרחק בין עמוד לעמוד זה פחות משלושה טפחים, זה כאילו זה סגור, כאילו יש פה קירות סגורים. מה הסיבה שרבה אמר פסולה? עסוקה. מכיוון שלא אמרינן לבוד. מתי אני אומר את הדין שכשזה רווח פחות משלושה טפחים זה עכשיו כאילו זה סגור? רק מתי שזה מחיצה לחלל שהעמודים האלה או הדופן הזה נעשה בשבילו. אז אני אומר שאם יש לי פה רווח פחות משלושה טפחים זה עכשיו כאילו זה סגור. אבל להגיד לבוד בשביל חלל אחר זה אני לא אומר. עכשיו לצורך מה נעשו אותם העמודים? לצורך האכסדרה שסמוכה לבתים. אבל לא, העמודים האלה לא נעשו לצורך החצר שמחוץ לאכסדרה. לכן לעניין החצר הזאת ששם שמנו סכך, אנחנו לא אומרים לבוד בין אותם העמודים שזה יחשב כאילו זו מחיצה סגורה. ומכיוון שאין פה מחיצה סגורה, אין פה שלוש מחיצות, אז הסוכה שבחצר תהיה פסולה. והלכתה, אומרת הגמרא, כלי ישנה כמה, כמו הלשון הראשון וכמו דעתו של רבה. מה למדנו בלשון הראשון? אכסדרה שיש לה פצימין, דהיינו אם יש עמודים בקצה החיצוני של אותו גגון שמסביב לחצר, אז אם שיחחו מעל האכסדרה הזאת, בחצר הסוכה תהיה כשרה. אבל אם אין פצימין, אין את אותם עמודים, לפי דעתו של הבאי אומרים פי תקרה יורד וסותם ובכל זאת הסוכה תהיה כשרה. רבה אמר שלא אומרים פי תקרה יורד וסותם והסוכה תהיה פסולה. אכסדרה שאין לה פצימין, הסוכה תהיה פסולה. מספר את הגמרא, רב אשי אשכחי לרב כהנא דקה מסכך. הוא ראה את רב כהנא, איך שרב כהנא עשה לעצמו סוכה בכזה מין סוג חצר שיש לה, בעצם חצר שמסביבה יש שלוש קירות של בתים, שלוש קירות חיצוניות של בתים, ומסביב לבתים יש גם כן את אותו גגון שנקרא אכסדרה, ואין שם את העמודים בצד החיצוני של אותו גגון. אבל מה? יכול להיות שמשתמשים עם אותו פתקרה. אבל הרי להלכה פסקנו שלא משתמשים עם אותו פתקרה, כי אנחנו פוסקים כמו רבה שאומר שלא אומרים פתקרה יורד לסותם, במקרה הזה. אבל מה כן? רב אשי ראה את רב כהנא שהוא עושה סכך, וזה היה נראה לו כאילו הוא כן מסתמך על פי התקרה בתור דופן. למה? מה היה הסיפור שם? הוא ראה אותו מסכך על גבי אכסדרה שאין לה פצימין, והוא עשה שתי דפנות, דופן אחת מהאכסדרה לכיוון החצר, ועוד דופן אחת, זאת אומרת, אם נאמר, דופן אחת הוא עשה ממזרח למערב, ואת הדופן הבא הוא עשה ממערב לכיוון צפון נאמר. עכשיו, איפה הדופן השלישית? הדופן השלישית היה במקום איפה שאמור להיות האכסדרה, איפה שאמור להיות פית תקרה יורד וסותם. עכשיו, רב אשי, היה נראה לו שרב כהנא מסתמך על הפית תקרה של האכסדרה, שזה יהיה לו לדופן שלישי. כאילו יש את הדופן של הפית תקרה, יורד וסותם של האכסדרה, וחוץ מזה עוד שתי דפנות. כאילו ריש כזה שיוצא מהאכסדרה לכיוון תוך החצר, והדופן השלישי חשב רב אשי שרב כהנא מסתמך על הפית תקרה של אותה אכסדרה. אמר לי, איך אתה סומך על זה? איך אתה סומך שאומרים פה פתקרה באכסדרה? לא סבר מר עד אמר רבה שרק אם יש לה פצימין כשרה, דווקא אם יש עמודים בקצה החיצוני של אותה אכסדרה, של אותו גגון, במרחק של פחות משלושה טפחים, רק אז אנחנו מסתמכים על זה כקיר בשביל לעשות סוכה בחצר, אבל אם אין לה פצימין, הסוכה תהיה פסולה, כי אנחנו לא אומרים שהאובי של הגגון של האכסדרה יורד וסותם, אז איך אתה בעצם מסתמך על הפיתקרה הזה? אז רב כהנא רצה להסביר לרב אשי שהוא לא מסתמך על הפיתקרה, אלא הוא עשה דופן שלישית. אך וילי, אז הוא הראה לו את הדופן השלישית. עד עכשיו לא ראית את זה. למה? כי הסתכלת מחוץ לסוכה. אבל בוא תיכנס פה לתוך הסוכה, תראה, כי הדופן השלישית נראה מבפנים, ורק בחוץ שווה מבחוץ. די, נו. שזה כמו צורה של ריש, שתי דפנות, והדופן השלישית נכנסת פנימה, בקצה של, של אחד מהקצוות של הריש, הוא נכנס פנימה, כמו מין חטא, שאחד הרגליים שלו קצרות, רק ברוחב של טפח. אז מבחוץ אתה לא רואה את הרוחב של הטפח, אבל מבפנים אתה רואה את הרוחב של הטפח. אינמי, הוא הראה לו חידוש גדול, שהדופן השלישית נראה רק מבחוץ, ובתוך הסוכה שווה מבפנים. לנו בתוך הסוכה יש בסך הכל שתי דפנות. הדופן השלישית בולטת החוצה, זאת אומרת, באחד מהקצוות של הריש, של אחד מהשתי הדפנות, הוא בולט כלפי חוץ, כמו מין סוג של אות למד עם ראש קצר כזה. יש את הטפח למעלה, זאת אומרת, הוא מלמעלה יורד כלפי מטה ברוחב של טפח, ואז הוא פונה ימינה בתור דופן כהלכתה של שבעה טפחים, ואז בקצה הוא יורד שוב פעם ללמטה ברוחב של שבעה טפחים, ואז בעצם אתה מקבל שתי דפנות כהלכתם ושלישית אפילו טפח, כשהשלישית היא יוצאת החוצה מהשתי הדפנות. וזה מועיל. איך זה מועיל? כי זה נראה מבחוץ ושווה מבפנים. הראש מסביר שדווקא במקרה שלנו, שיש בכל זאת את האכסדרה, את הגגון הזה, ויש לו בפועל פי תקרה, רק אנחנו לא רוצים להסתמך על זה מדרבנן, על הפי תקרה הזה, לפי דעתו של רבא, אבל בצירוף אותו פי תקרה, ביחד עם הדופן השלישית, נכון שהיא נראית רק מבחוץ, זה נחשב כמו דופן כשרה להכשיר את הסוכה. דיתמר, נאמרה אמרה של אמוראים, דומה לנושא שלנו, לעניין מבוי. הרי מבוי, זה, מדין תורה זה נחשב רשות היחיד, ומוטל טלטל במבוי. רק מה? מכיוון שזה נראה כמו רשות הרבים, כי מה זה בעצם מבוי? זה דרך מרכזית שעוברים מהחצרות דרכה לרשות הרבים. אבל בפועל, אתה נכנס למבוי, בצד ימין יש קיר, בצד שמאל יש קיר, ומקדימה יש קיר, בעצם יש שלוש קירות. אז זה נחשב רשות היחיד מדין תורה, רק שבקירות האלה יש פתחים שנכנסים דרכם לחצרות, ובחצרות יש בתים, וכל בני הבתים יוצאים דרך החצר לתוך אותו מבוי, ומשם לרשות הרבים. אז המקום הזה של המבוי נראה כמו רשות הרבים. תקנו חכמים שיעשו לטלטל במבוי הזה, כמו שעשו לטלטל ברשות הרבים. עשו לטלטל שם 400. אלא אם כן, עושים מקר בכניסה למבוי, או על ידי קורה מעל המבוי, מעל הפתח של המבוי, או על ידי לחי בצד המבוי. אז הלחי הרגיל, אתה פשוט מעמיד במקום איפה שאתה אמור לשים מזוזה, במקום, בנוסף למזוזה או במקום מזוזה, אתה מעמיד שם מין קנה כזה, מלמטה כלפי מעלה, בכניסה למבוי. וזה הכר עד לפה, זה רשות הרבים, מפה פנימה זה מבוי. בתוך המבוי, עד לפה זה היה מבוי, מפה החוצה זה רשות הרבים. שעקר, זה מבוי, זה רשות הרבים, במבוי זה רשות היחיד, והרשות הרבים זה רשות הרבים. ואז יהיה מוטל טלטל בתוך המבוי יותר מ-400. עכשיו, חידוש, שגם אם הלחי הוא לא בתוך הרוחב של החלל של הכניסה, אלא הוא המשך, הוא נראה כמו המשך של הדופן של המבוי. רואים אותו רק מבחוץ למבוי. מי ש... עובר ברשות הרבים, הוא רואה שהלחי בולט החוצה, כמו המשך של הקיר של המבוי. זה נראה מבחוץ ושווה מבפנים, כזה לחי נידון משום לחי. דהיינו, בתוך המבוי אתה לא רואה את הלחי. מחוץ למבוי אתה רואה שמישהו, כאילו בקצה, לכיוון רשות הרבים, מישהו קבע מין קנה כזה, מלמטה ללמעלה, שבקיר החיצוני, בזווית, לכיוון הכניסה למבוי, יש את הקנה הזה. זאת אומרת, הקנה הזה הוא בעצם המשך של הקיר של המבוי, אבל הוא בולט החוצה לרשות הרבים. זה גם כן קשר משום לחי, זה גם נקרא יקר. והיינו פצימה. אז אם כן, אמר רב כהנא לרב אשי, בעצם אותו, עכשיו נחזור חזרה לאותה סוכה של רב כהנא, אומר רב כהנא לרב אשי, בעצם, ככה גרסה פה, והיינו פצימה. לא ולכי היינו פצימין, אלא והיינו פצימה. כך גורס רשי. שבעצם, אותו דופן, טפח, שנראה מבחוץ, זה כמו אותם עמודים שיכולים להיחשב, אפילו לפי דעתו של רבא, כדופן שלישית הסוכה, כיוון שפה יש לך דופן ברוחב של טפח שנראה מבחוץ. אפילו שהוא שווה מבפנים, זה נחשב כמו דופן כשרה, ויש לי פה בעצם שלוש דפנות כשרות, ולכן יכולתי לסכך באותו סוכה שזכחתי פה בחצר שבסמוך לאכסדרה. אני לא מסתמך בכלל על הפי תקרה של האכסדרה, בכל אופן אני מחמיר, גם אם כמו דבריו של הראש, שהוא כן הסתמך באיזשהו מקום על הפי תקרה של האכסדרה, אבל מכיוון שהוא הוסיף את הדופן ברוחב של טפח, נכון שזה רק נראה מבחוץ, בכל זאת הסוכה הזאת תהיה קשרה, ועד כאן דף י"ח.